לחיים, לחיים. גוטיונטר, לשון הטויבו, בלימוד אכסידוס ודרכי אכסידוס, תיקוסייבו ותיקוסיימו בספרו של בינונים. ידוע שהרבי רשב, נשמו סעידן, קרא ליום הזה יום רויש השון אל אכסידס. אני זכיתי פעם לשמוע מהרבי מיימר ביוטט כיסלב, הייתה הפתעה, כי תמיד המאמורים מתחילים פודה בשולם נפשי, והרבי התיישב והתחיל להגיד, זה היום תחילת מעשך, או זיכור אלי יום רישן, על הוורט שאמר הרבי הרשב במכתבו הידוע בתופריש סמר בייס, שהיום הזה הוא יום ראש השון אל אכסידס. מעניין, אבל הרבי שלנו הרבה פעמים הכתיר את היום הזה בלשון שזה יום מתן תוירה של אכסידס, של פנימיס התוירה. ברגע הראשון זה נראה מוזר, או שזה ראש השונה, או שזה מתן תוירה. אבל אחר המחשבה השנייה, גם במתן תוירה הראשון, שהיה בסיני, גם שם יש קשר לראש השונה. חז"ל אומרים על יום השישי, למה לא כתוב הערב, הבוקר, יום שישי, כתוב יום השישי, השישי בסיוון, אז ויחו לו השמיים. ביום השישי לבריאה, שזה ראש השונה, כבר הסתכלו מתי יושלם הבריאה הזאת, שיקבלו ישראל את התוירה. אז יש קשר פנימי בין ראש השונה ויום מתן תוירה. אבל על מה דיבר את זה הרבי? הייתה איזו שיחה של הרבי שהוא התחיל ביוטט כיסלב, איך בכלל הצליחו לעצור את האלטר רבי? אנשים שמסתכלים בחיצוניות, ולכן יש גם כאלה שכועסים על המסנגדים, שהלשינו, נו באמת, הם יכולים לעצור את האלטר רבי? מי שמכיר את הסיפורים של המאסר, מי שיכול בדברו לעצור את העגלה ביום שישי, והצירים של העגלה נשברים על הפעם וחמתם של הסונים שם, מי שיכול לעצור את הסירה בשביל לעשות קידוש לבונה, מישהו בכלל יכול לעצור אותו? נדמה לי שרב לוי יצחוק בברדיצ'ב אמר, כשהוא שמע שהוא נעצר, הוא אומר, לא מבין, היו יכולים לקחת, לעשן את הלולקה, את המקטרת, לעשות כאלה כבונה שכל פטרבוק תשרף. מי יכול על כאלה צדיקים? אלא הסביר הרבי, זה לא התחיל מלמטה, זה התחיל באוהל המסליונים, היות והיה כתרוג על החסידות, שלמעלה מלאכי מרום לא מצא חם ביניהם, שחם דוגנו זו, אתה עומד לתנה לבשר ודם, הרי תורת החסידות היא פנימיות הכסר, דברים נשגבים כאלה, ואת זה אתה הולך לתת לכל ילד שילמד טניה? מעניין, גם זה כמו במתן תורה. עוד סיבה למה זה דומה למתן תורה. גם במתן תורה היו מסנגדים. המלוכים טענו שלא צריך לתת את התורה למטה. את הניגלה כן. את הניגלה הם הסכימו שיתנו לנו, כי אין להם מה לעשות עם זה. מה, הם יניחו תפילין על הכנפיים שלהם? אז תקרוא, אבל הסוד, חם דגנוזה, זה תשאיר למעלה. נא הודך על השמיים. מסתום שגם בזמן אלטר רבי היו מלאכים כאלה שאמרו, נא חסידותך על השמיים. שאל אותי פעם מישהו, את אותם המסנגדים, אתה ממשיל אותם למלוכים? אמרתי לו שהייתה פעם אישה אחת שאמרה לחברתה, בעלי ממש מלאך. אז היא אומרת לה, גם בעלי לא בן אדם. אז היו כאלה שרצו לבלום את תורת החסידות. והוא בעצמו סיפר, בעל התניה, לפני שהוא יצא משם, באו לבקר אותו ביקור יוצא דופן, שעוד אף פעם לא היה כזה ביקור במבצר הפטרובלובסקי. באו לבקר אותו רבותיו, רבי ישראל בעל שם טוב, ורבי דוב בר, המגיד ממזריץ', שהיום זה יום ההילול הקדישה שלו. אל תשכחו, הם היו בעולם האמת. איך הם נכנסו, אני לא יודע, מאיפה, כן? אבל זאת העובדה. והוא שאל אותם, רבו ישאי, אני מסרתי את נפשי עבור הפצת תורתכם, למה קרה לי ככה? למה עשה השם כזאת? למה מגיע לי? אז הם אמרו לו שבשמיים היה כתרוג גדול. אז הוא שאל אותם, ואם אני אזכה בעזרת השם לצאת מפה, אז אולי צריך להפסיק עם זה? אולי זה לא ראוי? או להמשיך? אז הם אמרו לו, כיוון שהלכת על זה במסירות נפש, פרצת את ההתנגדות, ועכשיו לא רק שלא תפסיק, תמשיך וביתר שאת וביתר עוז, ובכל מקום תהיה יד חסידים על העליונה. ככה הם אמרו לו שם. אז הרבי סיים בשיחה וורט יפה על פי ניגלה. אז הוא אמר, יוצא שיוטט כיסלב זה לא רק חג שהאדמור הזקן 53 ימים ישן על מיטת סוכנות נוקשה מסכן ובא הביתה סוף סוף, זה לא רק עניין אישי שלו, זה מתן תוירה של תרס אכסידס. זאת אומרת, אכסידס הייתה שטר שיוצא עליו אוירין, ונסקיים בבסדין, שוב אי אפשר לטעון מזויף. זה ניתן הכוח להוריד את זה למטה לאוי למה זה. אבל כאן יש שאלה. טוב, כל מי ששומע את זה פעם ראשונה שואל, מה זה הדבר הזה? מתן תוירה? מתן תוירה היה כבר, בשישי בסיוון. מה זה, הלובביץ' האלה, גם את חג השבועות הם רוצים לגנוב לנו? מה זה מתן תוירה של זה? היה כבר ב... אז הרבי הסביר את זה על פי קבולה. 12 חודשי השנה הם כמו שתי כפות מוזניים, שיש חדושים של הקיץ ושיש חדושים של החורף. והעניין של תוירו, כולם יודעים, קשור למספר 3, כמו שכתוב במסכת שבס, דף פייטס, שהוא מדבר שם על מתן תוירה, אז הוא אומר, אוריין תליטאי, לעם תליטאי, בירחה תליטאי, על ידי תליטאי. דרך אגב, בהזדמנות זאת, וורט נפלא של הרבי, למה באמת התורה קשורה למספר 3? זה נשמע כזה כמו איזה מין משחק, הקש על השלוש. שלוש, שלוש, למה דווקא 3? 7 יש מספר קדוש, 7, 8, 10, מה זה 3? אומר הרבי במכתב, הוא אומר את זה, מכתב קצר, אבל עמוק מאוד. זה אומר, כשיהודי אומר את המילה אחד, הוא מתכוון לא רק one, אחד זה הולך על אין סוף בלי גבול. למה? הרי יש כל מיני דברים שהם גבול והם גם אחד. לא, זה לא כך. הנה, יש לנו אצבע פה. היא אחת, נכון? אבל יש בה 3 פרקים. יש בה בשר, גידים ועצמות. יש בה תאים. אפילו אטום אחד. יש בו אלקטרונים. כל דבר שיש לו התחלה וסוף, יש לו אמצע ויש לו חלקים. אז הוא מורכב, הוא לא אחד. הרמב״ם קורא לזה, יש אחד המנוי, 1, 2, 3, יש אחד הזוג, זוג אחד באו אליי לשבת, אבל הם זוג, אחד. יש בית אחד, אבל הוא מורכב מהרבה חלקים, ויש איך עוד האמס. איך עוד האמס זה דבר שאין לו התחלה ואין לו סוף ואין לו חלקים. אז יהודי אומר את המילה אחד, זה אויר אינסוף הבלי גבול. כשאומר את המילה שתיים, שתיים מבחינה פילוסופית, זה תחילת הגבול. כדי שיש שניים צריך להיות גבול. אחר כך משניים, ארבע, 16 זה כבר לא קונץ. אבל שיהיה פעם ראשונה, לכן כשרוצים להגיד על מישהו שהוא לא מאמין, אומרים הוא מאמין בשתי רשויות. יש חלוקה, יש גבול. אז שתיים זה גבול. הווה אומר, אחד זה בלי גבול, ושתיים זה גבול. אז מה זה אם כך שלוש? אומר הרבי, שלוש זה הדבר שיכול לקשר את הגבול עם הבלי גבול. מי זה? התורה. אז לכן התורה קשורה למספר שלוש. אז ממשיך הרבי ואומר, בחודש השלישי של הקיץ היה מתן תורה. איזה תורה? מים שבתורה. שזה תורת הנגלה. בחודש השלישי של החורף, תשרי, חשוון, כסלו, אז ניתנה חלק בתורה שנקרא שמן שבתורה. אני שואל את השאלה, למה צריכים, למה לא נתת הכל ביחד? אז אומר פשוט, קיץ מרמז על תקופה שיש אוי רוויה, שמש הוויה מהירה בעולם, אין הלומס והסתרים, אין עננים, חם, לא קר לך. מה בן אדם צריך במצב כזה? אביסה לבסר, תביא קצת מים לרבות את הצימאון וזהו. אבל שמגיע תקופה של חורף חשוך, יש עננים המעלימים ומסתירים, יש קרירוס באוויר, אז מה תביא לו? מים, שקוייך. אני צריך משהו שיחמם אותי, משהו שייתן לי אור וחום. אז צריכים תורת השמן. לכן היא התגלתה דווקא בזמן החשוך, בזמן של הגלות, בעקבית עד המשיכה. והאמת היא שיש גם, זה גם חשוב לדבר על זה ביותר כסלב, שמדברים על פנימיות התורה, אז יש אנשים ששואלים, למה רק חסיד איזה פנימיות התורה? מה עם זויר? מה עם אריזל? יותר מזה, יש שיחות מפורשות של הרבי, וגם הרבים הקודמים, שאומרים שמתן תורה של פנימיות התורה זה בל"ג בעומר. אז תחליט, או שזה בל"ג בעומר, או שזה ביוטס כסלו. וכאן אנחנו צריכים להבין שיש בתורה כמה וכמה דרגות. יש דרגת דגונחו, תירוישחו ויצהורכו. דגונחו זה לחם, זה תירס הניגלה. מים זה אותו דבר, למה? כי מים ולחם זה בסיסי, זה חומר, בלי זה אני לא יכול לחיות. שולחן ערוך, קיום מצווה. אחר כך יש תירוישחו. תירוישחו זה יין. נכנס יין, יוצא סוד. תורת הקבלה זה היין שבתורה. זה משמח אלוקים ואנושים. אחר כך יש יצהורכו, שזה עניין של שמן. מה ההבדל ביניהם? יין, נתחיל קודם מלחם. דגונחו, אתה אוכל, אתה סווה. אבל זה לא עושה אותך במרוי ממוס. אתה לא מרגיש שזה היי. אכלתי לחם, התלהבות. אכלתי, כי באתי על סיפוקים, מה שאני צריך. אבל אם יהודי רוצה קצת להיכנס לאיסוירוס, לרוי ממוס, אז הוא לומד פנימי סתירה. ורואים את זה בחוש. יהודי שלומד קצת זויה, קצת אריזל, עצם הסודות, הרמזים, הגימטריות, זה נותן לבן אדם, וואי, גבלדי, איזה יופי, איזה כוונס נפלאות, איך זה מתאים לזה, וזה משהו, אף לאופלה, הוא מתעורר, מתלהב. זה כמו יין. יין גורם לבן אדם להיות שיקור. אבל כאן אני מתכוון שיקור למעליותה. מה קורה אצל אדם שעדה לא ידה? הוא פשוט לא פה, הוא בואי למסליונים, הוא לא סופר אף אחד בסביבה. יש פה אוילם, אבל הוא לא פה, הוא מרחף בעולמות העליונים. אז מצד אחד זה טוב, הוא יצא מהמגבלות שלו, לכן קוראים לזה יצא סוד, הפנימיות שלו התגלתה. אבל מה חסר עדיין? אם אני שותה יין, אני נהיה מאוד happy, אבל מסביב לא רוקדים כולם, כי אני שתיתי יין, הם לא רוקדים. יין זה גם נשאר ליחיד הסגולה, לכן הם היו תמיד נפרדים מהעולם, מופשטים מהעולם, מעין בני ארוין, רוצוי. זה גורם היין. יש עוד בעיה ביין, כמה שזה גורם להתלבוס ועד אלוידה, כמה זמן זה מחזיק? שעה, שעתיים, זה מתנדף. אחרי אתה צריך לשתות עוד פעם יין. שמן, המעלה שלו, זה לא מוציא אותך מהכלים. זה לא עושה אותך שאתה תהיה כזה מרחף באוויר. אתה בן אדם על הקרקע. מה נותן השמן? לדשן. בשפת החסידות קוראים לזה שהמצווה שלך יהיו עם גשמק. שהמצווה יהיו שמנות. במשמננו, אל יהי רוזן. הידור מצווה. וזה נותן הרחובה. אבל הפלוס הוא שזה לא יורד מהר. עוד מעט יהיה חנוכה, תראו, אתם תאכלו מאכלים עם שמן, ייפטר מזה, זה יותר קשה מה של ייפטר מההנג אפ של היין. כי זה נשאר יציב. על פי זה יובן גם דבר יפה, למה צריכים את שלושתם? זה לא שיש רק חסידות בעולם. חייבים לימוד התורה, ניגלס ומשנה ברורה ואל תראה בשולחנו, צריך את זה. גמורה, צריך גם תורה קבולה, כמו אבא של הרבי, רב לוי יצחוק, עם כל הדברים של הסוד, וצריך גם שמן. זה נקרא דגונחו, תירוישחו ויצורכו. בלי זה אתה לא יכול להיות דתי. דתי זה ראשי טייבס, דגונחו, תירוישחו, יצורכו. זה כל היידיש, כי אתה שלושה דברים העולם עומד. מעניין שהשמן נקרא במיקרו יצהור. מה פתאום, מה לא טוב השם שמן? למה צריכים לקרוא לו יצהור? פתאום שמתי לב שכשרואים באותיות הקטנות, בתוירויר, בליקוטטייר, עם הכתב רשי, שכתוב שם יצהור, איך קוראים לזה? יצר הורה. יצהור זה יצר הורה. רק מה, למעלה יש לו שני של ראשי טייבס, שני קרניים. החסידות לא רוצה לשחוט את היצר הורה. כי אם אתה תשחוט אותו, מי יחרוש? איך יהיה רב תבועס בכוח שויר? היא ממציאה רק להוריד לו את הקרניים. הקי סינוב. רק תוציא לו את הקרניים ליצר הורה, תוריד לו את הראשי טייבס, אז זה נהיה ייצור, זה נהיה שמן. וזה הוורד של תורת החסידות. זאת אומרת, אפשר את הנקודה הזאת לסכם, אם אדם רוצה להבין מה ההבדל בין תורת הניגלה ותורת הקבולה ותורת החסידות, מי שלמד תניה, ליקוטי המוהר"ן, יודע שלפי התניה, היהודי מורכב משלושה מרכיבים. יש לו גוף, מה עוד יש לו? נפש אלוקית ונפש בעמית. מעניין שכל חלק בתורה פונה לחלק אחר בנפש. איזה חלק בתורה פונה לגוף הגשמי? הניגלה. הוא אומר מה מותר לפה לאכול, מה מותר לעיניים לראות, מה מותר לאוזניים לשמוע, איך מנענים לולב, איך תוקעים בשופר. הכל זה דברים תרייג איבורים. קוראים לזה חויבויס האיבורים. זה הניגלה. אבל יש נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל. איך היא תגיע להתעוררות? הגיע הבעל שם טוב, עוד לפני האדמור הזקן, והוא גילה שלכל יהודי יש נפש אלוקית, והוא בן של הקדוש ברוך הוא, והאמונה שלו, ואז זה נותן ליהודים התלהבוס, כשהוא לומד סוד שבתורה הנשמה שלו נדלקת. למה? כי יש לה אנטנה לקלוט את הדברים האלה. אפילו אם הוא לא מבין את זה בשכל, הנשמה שומעת. אבל יש איזה חלק שנשאר מחוץ למשחק. מה עם הנפש הבאמיס? אפילו בזמן הבעל שם טוב, הוא פיתח את הנפש אלוקית, הוציא אותה מהאלם ואסתר, שתתגלה, שיהודי ירגיש שיש לו נשומה. אבל מה עם הנפש הבאמית? היא על דרך כמו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער הולכים להתפלל. ואחרי זה, הנפש הבאמית אומרת, גמרת? עכשיו תורי. לנפש הבאמית אתה לא יכול למכור לה שתי טינה לוחה, כתוב, אכפת לי הלוחה, אני רוצה אוכל עכשיו. אתה לא יכול למכור לה, כתוב בקבולה, אתה יודע, זה רמפין, אק, אצילס, הוא לא יודע מה אתה מדבר, זה סינית בשבילו. נפש הבאמית צריך שהוא יבין בשכל אנושי את כל הדברים העמוקים האלה שהקבולה הביאה לעולם, שיוריד את זה לנפש הבאמית. וזה העיקר שחסידס חב"ד. כאן זה נקודה מאוד חשובה, כי אני מרגיש הרבה פעמים אני נפגש עם חסידים, לאו דווקא חב"ד, כל מיני חסידים. מסתכלים לפעמים חב"ד זה דבר כזה מוזר בעולם החסידות. כל החסידים יותר אמונה, נכון? אמונה, התלהבות, זמירס, שיריים, כל הפילוסופיה הזאת זה נשמע כזה יותר מדי אוניברסיטאי, אקדמי, ורדף אסום. אני מאמין במונו שלימון, שתבח שמו. מה אני צריך את כל ה... ואנשים פוחדים מזה. יש ישיבות שלא נותנים להכניס, תעניה רק בשביל זה. יש שם כל מיני דברים, שערי יחד ואמונה, הכל אלוקות, איזה דברים מוזרים שהבן אדם לא יכול לתפוס את זה. פוחד, מה צריך את זה? מה, אנחנו פה אוניברסיטה? אז יש כאלה שטעו וחשבו שחב"ד פשוט רצו להגיש יהדות יותר אינטלקטואלית, יהדות יותר שכלתנית. לא, זה לא בגלל הערצת השכל. בעל תרבה רואים בתניה כל פעם איכשהו מתמוגג, אומר, מאמינים בני מאמינים, מדבר על עניין של מיילה מטעם ודעס וכדומה. אמונה זה הרבה יותר חזק מכל ההסבוננוס. אמונה זה משהו של הנשמה, זה למעלה, זה כמו ראייה. אז בשביל מה צריך את השכל? רק סיבה אחת, כי אל תרבה חשב שלא די שהגוף שלך דתי, לא די שהנשמה שלך מתגעגעת ומרוקדת בהתלהבות גדולה, מה עם הבאמיס? הכנסת אותה גם לתמונה. ובשביל שהיא תבין והיא תתגבר, חייבים לתת לה בשפה שלה. זה הקונס שעשה אלתר רבי בתניא, הוא לקח את המושגים הכי עמוקים בקבלה, שכתובים בזויר, הוא לא חידש דברים, זה כתוב בזויר, כתוב בעץ חיים, אבל הוא הוריד את זה לשפה שהנפש הבאמית יכולה להבין את זה, וכשהיא מבינה, היא מתלהבת. וכשהבאמית מתלהבת, אני מציע לכם לא להיות בסביבה. אדם גם מתלהב, אבל הוא מתלהב ככה, איזי, או, גשמק אירוגה, נחמד. אבל שבהמה מתלהבת, הרב כותב באיזה מים, בהמה או שהיא אדישה לגמרי, היא תשמע קונצרט של מוזיקה, בכלל לא, זה לא חצי מתלהבת, בכלל לא, לא מדבר עליה. אבל אם היא כבר מתלהבת, אז היא רצה עם כל העוצמה של בהמה. ואז היא הופכת להיות מאוד מתלהבת. איך קראו לאיסוף? אדוים. האדום האדום הזה. אז למה יצחו כל כך אהב אותו? את איסוף? אז מי שלא לומד פנים יוסד תורה, לא עלינו. ביידיש אומרים, ניש תפרין סגידחת. מי שלא לומד פנים יוסד התורה, הוא אומר, בטח הוא אוהב אותו. הוא הביא לו סטייקים. ציד בפיו, הוא הביא לו סטייקים, לכן הוא אהב אותו. בושה וחרפה, ינקב הובינו. אחרים אומרים, טוב, תראה, הוא היה לו בעיות בראייה. עם הבעיות בראייה, הוא רואה שגהנם פתוח מתחתיו. איך הוא רואה בלי משקפיים? הוא רואה בלי העיניים שלו יותר מה שאנחנו רואים עם העיניים. הוא לא ידע מזה איסוף. הוא הרי אמר, הכל כל ינקב, איסוף מדבר, יקרו השם אלוקיך בהשגוחי פרוטס, איסוף לא מדבר ככה. אז הוא ידע מזה. למה הוא אוהב אותו כל כך? אז מבואר בחסידס, אתם יודעים מה פרוש כציד בפיו? יצחוק ראה שיש ציד בפיו של איסוף. מה זה בפיו? כמו בפי הבקבוק, בפי הקוס. בפנים של איסוף יש שם מה לצוד. יש לו אנרגיות אדירות. הן פראיות. אבל אם אני אצליח לנקז אותם לכיוון הקדושה, אז מהעד דויים יהפוך להיות מאוד. כל מועידךו. אי אפשר להגיע בכל מועידךו בלי... כל לבובכו וכל נפשךו אפשר. הנשומה אוהבת וכל... אבל איזי. בכל מועידךו, זה רק אם הנפש הבאמית התהפכה לקדושה. אז עכשיו אנחנו מבינים למה זה נקרא מתן תורה של חסידס. כי מתן תורה פירושו חיבור העליונים ותחתונים. לא רק להיות עליונים למעלו, אלא עליונים ירדו למטו ותחתונים יעלו למעלו. החיבור הזה, דרך אגב, השנה אנחנו, לא יודע אם הזכירו את זה או לא, כמה שנים מאז הגאולה? 200? עד עכשיו. נכנסנו ל-222. זה אויסיס בכור. בכור זה כפליים ביחידות, כפליים בעשרות וכפליים במאות. מתן תורה הופך שלא יהיה אחד כאן, אחד שם, שיהיה כפליים. חיבור האמונה עם השכל. חיבור הנפש האלוקית עם הנפש הבאמית. וחיבור של יהודי עליון עם יהודי תחתון. זה גם חשוב מאוד. יש כאלה שהם ממש צדיקים נפלאים, אבל מה לי וליהודי האור? הוא לא ברמה שלי בכלל. הוא אתאיסט. נו, חוכם. חוכם להיות קרוב עם הקרובים? לרד אליו. וזה גם נקרא הירידה לנפש הבאמית. כמו שמפרשים אצל חסידים כתוב, איתה תחגוצה, גחין ולחיש לה. אם אשתך היא נמוכה, אז אל תלך לדבר, היום אומרים לדבר בגובה העיניים. אל תדבר שם. דרך אגב, זה גם בבית חשוב. לפעמים יושבים בבית מישהו חסידי מאוד, והוא רוצה להגיד דבר תוירה בליל שבס. אז הוא אומר, עניונים עמוקים של המיטל הרבה והאישה והילדים לא מבינים כלום מה הוא מדבר. אז הוא אומר, מה אני אעשה? היא לא מבינה. היא לא מבינה, אז תרד אליה. דבר בשפה שלה. הנפש הבאמית לא מבינה, תרד אליה בשפה שלה. כשהברדית שברבה ראה את התניה פעם ראשונה, הוא אומר, אוי, גיוולדיק, מה? איך הוא הכניס כזה ריבוינו של עולם גדול וכזה ספר קטן. זה כל הרעיון של החסידות, להוריד את זה לתוך העולם. אז לחיים, לחיים. נו, מישהו מחלק לחיים? לחיים. מחזוג. מחזוג הניגן. חיים ולבוא. חיים ולבוא. דיברנו, הרבי בשיחה מקשר את זה עם מה שלמדנו בפרשת השבוע החולף. פרשה וישלח. מסופר שמה ש ינקוב חוזר מהבית הלבן, מבית לבן, והוא מגיע להיפגש עם עשיו אחיו. הוא משגר לו מסר, היי, אם לא וונגרתי ותרייג מצוות שמרתי. איזה מזל, אם הוא לא היה אומר את זה, עשיו לא היה מקבל אותו, מחשש שהוא לא חרדי מספיק. עשיו היה צריך להגיד, יש לי חיילים, יש לי נשק, אם לא וונגרתי ותרייג מצוות שמרתי. מה זה מעניין אותו? זה מה שאכפת לו, אם הוא שמר או לא שמר. טוב, יש את הפירוש הפשט שרשי אומר, אבל הפירוש הזה, אז מסביר הרבי על פי החסידס דבר מדהים. ינקב הובינו הלך לבייס לובון, על דרך הפשט חושבים שהוא חיפש מקלט. הוא מבוקש על ידי עשיו אחיו, הוא רוצה להתנקש בחייו, אז הוא הלך לחפש מקלט בארץ אחרת. רגע, אם זאת הייתה הבעיה, אז הוא יכול להיכנס לישיב השם ועבר, כמו שהיה שם כמה שנים, ישאר שם כל הזמן. הוא הולך לעבוד אצל לובון. 14 שנה, ציג הלך, שפס הלך. מה, אין לו מה לעשות? ינקב הובינו בכיר שבאובס, יושב כל הזמן עם עיזים, תראו לכם בדמיון שהלובביץ' שראה בנייה רואה של עיזים וטיישים וזה. הרמב״ם. איך זה? אז מבואר בספרי הסוד שמה שהוא עשה שם זה בירור הניצויצויס. בתוך הצון של לבן יש ניצויצויס קדושה, והוא על ידי העבודה שלו עם המקלויז ועם כל הזה, הוא הופך מצון לבן, הפך מהם להיות צון יעקב. זה נקרא בירור הניצויצס. ומי שטעם חסידס על קצה המזלג יודע שבירור הניצויצס זה השליחוס של כל היהדות וכל התורה בעולם. הפי קבולה נפלו בעולם ריש פי חט ניצוצות, וצריכים להעלות אותם לקדושה. פרויקט פרח, צריכים להעלות אותם לקדושה. וברגע שהם יעלו לקדושה, זהו, הגיע זמן הגאולה. אומר הרבי דבר מדהים, למה ינקב עזב את השליחוס שלו? כי הוא ראה שהוא הגיע למיצוי של כל הבירור הניצויצס. ועכשיו צריכים ללכת לקראת הגאולה. ויש בעיה, מה עם עשיו? עשיו, אחי, מה איתו? זוכרים מה דיברנו קודם? מה עם היצר הרע? אתה צדיק גמור, מה עם היצר הרע, החבר שלך שם, האח שלך? אז הוא חשב, ככה כתוב בתוירור של האלתר רבי, הוא חשב שעשיו במשך הזמן הזה כבר השתפר, הוא כבר התבגר קצת, הוא חזר בתשובה וכו'. באים השלוחים ואומרים לו, אוי, רחוק מאוד. הוא בא לקראתך עם 400 איש נגדך. ואז הוא הבין שכל הבירור הניצויצס שהוא עשה, זה באמת דבר גדול. אבל כל זמן שעשיו אחיך לא איתך, עוד לא הגעת לגאולה. השיחה הזאת שיחה מאוד ישנה של הרבי, מהשנים הראשונות. בשנים האחרונות, הקשות האלה, שאנחנו לא שומעים שיחות, פתאום בני אדם מתחילים לשחזר שיחות של פעם. כולם יודעים שבשנותיו האחרונות של הרבי, בעל מדין, הוא דיבר כל כך הרבה על זה שנסתיים עבודת הבירורים, והכל כבר מוכן לגאולה, וצחצחו את כל הכפתורים. נו, זה בדיוק מה שיינקב אמר. הוא גם הוסיף מה שאומר, ויהי לי שויר וחמויר, הוא מתכוון להגיד, המדרש אומר את זה, ויהי לי שויר זה משיח בן יוסף, שנמשל לשויר, וחמויר זה משיח בן דוד, שיהיה רויכם על החמויר, לי יהיה, כך אומר הרבי, ינקב אומר, אני כבר מוכן לגאולה, אצלי יש כבר משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מה איתך, יא אחי? משמע מזה שכל הבירור הניצוץ זה מאוד חשוב. זה 99% מהפרויקט. אבל אם איסו וכיחו לא סחפת אותו איתך, מה היה בסוף? מעניין שאיסו הבין את זה, הוא אמר לו, יאללה, בוא נלך לגאולה. נאו! קדימה, להר איסו. בוא לו משים בהר ציון להשפוט את הר איסו. הוא אומר לו, ינקי, אתה יודע שזה קשה, הילדים רכים, הצון עלות עליי, אתנה לו לאיתי לרגל המלוך, עד אבוא אל אדוני סעירה. אז הוא הבטיח לו, תחכה לי, אני עוד מעט בא. איפה הוא בא, אומר רשי? רק לאוסיד לא רואה. זאת אומרת, ינקי מבין שהעבודה הזאת של לתקן את איסו, זה לא במיקרוגל. זה צריך בישול איתי עמוק. זה לוקח זמן. זה אנחנו רואים מה שדיברנו קודם, שחסידס בא לתקן מים הנפש הבאמית. ואיסו יש לו שתי משמעויות. איסו הפנימי שלך, וגם איסו החיצוני. יש לנו, איסו היה ישראל מומו. הוא יהודי. הוא בן של רבקה. יש לו חלק אלוקה ממעל. אבל הוא מתנהג כמו איסו. אז אולי נוותר עליו? אז אומרים לך, לא, אדוני, בלי איסו אתה לא הולך לגאולה. אתה הולך לזה כמו קטר שיוצא הראשון, עם כל הפול גז, ונותן צפירה, ורק שכח את וו החיבור עם הקרונות, והקטר מסתער קדימה, ואיפה הקרונות? נשארו? איפה החבר'ה, כל היהודים בעולם? אתה יהודי יקר, יושב בכולל ולומד, עושה מצווה, אבל יש מיליוני יהודים שצריכים לקרב אותם. ומה עם האיסוב הפנימי שלך? הוא גם נהיה דתי? או שרק הגוף שלך חרדי, והנשמה שלך חסידית, אבל מה עם הנפש הבאמית? אי אפשר להשאיר אותו בזה. בשביל זה ניתנה לנו תורת החסידות. ואני ממשיך עוד רעיון, גם קשור לפרשס וישלח, אבל זה לא מהרבי, לא להרבב את התבן עם הבר. בהמשך כתוב שהוא התכונן שם, הוא ראה שהוא בא עם 400 איש עמו, אז ינקב אבינו נכנס ללחץ ויחץ, ואז הוא התחיל להעביר את כל המשפוחה מעבר לנחל יבוק. זוכרים? אומרה שהוא נהיה כמו גשר. הוא לקח, הביא אמא אחת, עוד אמא, הביא את הבנים, את השבטים, הביא את השפחות, הביא את כל אשר לו. ואז כתוב, ויוותר יעקב לבדו. הוא עבר עוד פעם לצד שני ונשאר שם לבד. אז חזל מתפלים, מה יש לו לעשות שם לבד? אם נשאר שם ילד והוא עבר אליו, אז הוא לא לבד, הוא עם הילד. ואם לא נשאר אף אחד, אז בשביל מה הוא עבר שם? אז כולם יודעים, נשתייר על פחים קטנים. פוסידוס, פחים קטנים? כמה כוסיות וודקה חד פעמיות הוא שכח שם. נו באמת. ינקי אבינו, בכיר שבאובס, זה מה שמעניין אותו. המצב פה כזה מסוכן. טוב, אז מה עונים על זה בניגלה? תראה, צדיקים, אפילו מפית קטנה, לא זורקים שום דבר, בלטשחיס. צריך לייקר כל דבר. זהיר פיין, זהיר שי. אבל מה בוער עכשיו, בלילה החשוך, שמחבלים מסתובבים פה 400 חיזבאללה של עשיו? ואם מישהו יתקוף אותך באמצע? תחכה למחר בבוקר, אחרי שיעבור המפגש בשלום, ואז שתזרח השמש, תלך... פחדת שמה? שאיסו יגנוב לך את זה? אם היית שוכח שם שרשרת יעלומים, הייתי אומר, אולי הוא יראה בלילה מנצנץ, הוא יגנוב לי את זה. בסדר, מה יש לך איפה? מחר תלך תיקר, ווס ברנט. ואם אתם חושבים שזה סתם שאלה שטותית, אז השאלה מתגברת עוד יותר. מי תקף אותו בסוף? שם מישהו תקף אותו. מי זה היה? סורי של איזור. מה זה סורי של איזור? הסמך מם בעצמו, הסוטון. יש כלל בחסידות, מאויביי תחכמני. אם אתה רואה משהו שמאוד השטן מאוד מתנגד לזה, דע לך שזה מאוד חשוב. לכן אנחנו צריכים להגיד תודה למסנגדים שמאוד מאוד התנגדו לחסידות, ואז הבנו שזה דבר מאוד חשוב. אחרת הוא לא היה מתנגד לזה. אז מעניין, אני הייתי מצפה שאם השטן רוצה לתקוע איזה נקמה ליאנקל, אם הוא היה, האיש הזה שתקף אותו, אם היה תופס אחת מהאימהות ובורח איתה, אוי וברוך, זה היה ליאנקב שברון לב. אם היה תופס אחד מהשבותים הקדושים, וחוטף אותו, סכין בלב של יאנקב. מעניין, הוא מעביר את האימהות הקדושות, והסוטן יושב רגוע ולא מפריע לו כלום. קול. הוא מעביר את השבותים, הסוטן יושב, לא קרה שום דבר. איך שהוא בא להעביר את הפחים קטנים, אופ, המסנגד קופץ מהמאורה שלו, ונאבק איתו. מה קרה? גם אצלו הפחים קטנים נראה לי שהם חשובים. בוסטי צודו, מה מסתחש בו? פתאום, חושב דבר מעניין, אנחנו הרי בחודש כיסלב, וישלח זה בחודש כיסלב. בחודש כיסלב, שאתה מדבר על פחים קטנים, מה זה פחים קטנים בחודש כיסלב? של מי? חנוכה. כמה פחים קטנים היו שם? למה כתוב פחים? אם היה כתוב פח שמן שכח, היה מאוד יפה. פחים? פתאום הבנתי. בכיסלב קיבלנו שני פחים קטנים. פח קטן של שמן חשמונאים, שזה השמן שבנשומה, יחיד שבנפש, ופח קטן של שמן שבתוירו, שזה תוירו סחסידס. עכשיו אני מבין מה ינקב אבינו כל כך רץ על זה. ינקב אבינו זה לא רק ינקב בן יצחוק ששם עומד, משהו היסטורי. בחסידס כתוב, ינקב אבינו כולל את כל הנשמות מהאובס עד עקבס דמשיחה. וינקב מסתכל במבט רחוק, והוא אומר לעצמו, הסוטן, את מי הוא יתקוף? את הראש שלי? הוא לא מגיע לראש שלי. מי זה הראש שלי? האובס, השבותים, הנביאים, זה הראש של כלל ישראל. ללב, התנועים, המורואים, הוא לא מצליח להגיע אליהם. הוא לא יזיז להם בכלל. אבל הוא חשש, ינקב אבינו, מה יקרה? יבוא בעתיד יום, או יותר נכון, יבוא לילה חשוך של גולוס, ואיסוב יתקוף אז, איפה הוא יתקוף? בקף ירחוי, בעקבס דמשיחה, איך ננצל ממנו? הוא עלול לקעקע את ביצתם של ישראל, עד שהוא תפס שמה שיכול להציל ממנו זה רק, אם יהיה לנו את הפח קוטן של שמן החשמונאים, ופח קוטן של שמן החסידות, זה מה שיכול להציל אותנו בעקבות הדמשיכה, ועל זה הוא נלחם. עכשיו אני מבין למה המסנגד קפץ שם. אז זה אנחנו מבינים את הרעיון, שיוטץ כיסלב פשוט קיבלנו את ההתר משמיים, להוריד את הפח שמן שחתום בחותמו של כהן גדול, שזה הרבי של הדור, שהוא אחראי שהפח השמן הזה לא יתומה לעולם. ובזכות זה אפשר לנצח, וזה מה שכתוב באמת שם באותו מקום, כתוב, כי סוריסו עם אלוקים ועם אנושים ותוכל. זה מה שאמר את הרבי. הוא התמודד עם אנושים שרצו להלשין עליו, והוא התמודד עם אליקים, עם המלוכים שאמרו, תנח חסידותך על השמיים, ובטוחל. זה העניין של יוטט כיסלב. זכינו לקבל את אויר וחיוס נפשנו ניתן לנו. אז לפחות שנדע לייקר את זה, שכל אחד יהיה לו כוסית מוכנה תמיד, פח קטן, כוסית מוכנה. אני רוצה לספר לכם סיפור חסידי נחמד, מי שלא שמע אותו זה יהיה בשבילו משהו. לאלתר רבי היה לו חסיד אחד שקראו לו רב שמואל מונקס, שמעתם בטח את השם הזה. הוא היה חסיד מאוד לבדיקר, היה לו חוש הומור, אבל לא סתם היה סטנדאפיסט. הוא עשה את זה רק בשביל להחדיר, בוא נעשה תחילה הכרה איתו, ככה דוגמה של משהו שובבי שהוא עשה פעם. הוא פעם נסע לרבי ללעדי, והוא נסע בעגלה, בדרך הוא רואה יהודי עם תרמיל ככה, הולך מסכן, אז הוא עצר לו טרמפ, אמר לו שקויך, הוא עלה וזה, התחיל לדבר איתו, מסתבר שהוא בא מליטה, והוא שמע על הרב, שוכנו הרב, אז הוא מספר לו שהוא מקובל גדול, כך הוא אומר על עצמו, שאני מקובל גדול, ויש לי כמה שאלות בקבולה, שמעתי שהרב הוא מאוד גדול בקבולה, אז אני רוצה לשאול אותו. הוא בתביעת העין שלו ראה איזה מקובל הוא, אז הוא החליט לעבוד עליו, הוא אומר, אוי, אתה באת לי כמו מלאך משמיים. אם אתה כבר נכנס לרבי, תעשה לי טובה. אני מתבייש, כי אני חסיד, אני מתבייש לשאול אותו. יש לי שאלה בקבולה כבר מזמן, שלא הצלחתי לפתור אותה. אולי אתה... הוא אומר, בסדר, אין בעיה. כשהוא מתענג, אז היא טוב לה. זה נקרא, זה חסידס. חסידס פירושו לעשות קשר אהבה עם הקדוש ברוך הוא. להתאהב כל יום מחדש. זה בא לידי לימוד החסידס, שאני יודע את המעלות של החתן, אז אני אוהב אותו, ואני רוצה להיות קשור איתו. ואז יש בוסי לגני, אחרי סיכה לו. אז נאחל לעצמנו שנהיה חסידים, שנהיה קלה טובה לקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא יגיע למצב של גאולה. כתוב שבגלות זה כמו גירושין. בגאולה זה יהיה נישואין. אז פעם יצא לי, התבוננתי בתפילה, כתוב, הנשא שופט הארץ. אמרתי, כמה הוא יכול להינשא? הוא הכי מנוסה שבעולם. מה, 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 מה הוא יכול עוד להתנשא? חשבתי, הכוונה היא, 2000 שנה אתה כבר גרוש, ריבונו של עולם. הגיע הזמן, הנשא, אתה צריך כבר להתחתן. תחזיר את גרושתך, תביא את הגאולה השלמה בקורב, ממש, לחיים, לחיים. נו, איזה שיר. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da